הפותח בכל יום. אני יוזם מישל דירשו. יום חמישי, נר שני של חנוכה, פרשס מקץ, כ"ו כסלו תשע"ח. אז על מה נדבר היום? נתחיל עם סיפור של נרות חנוכה בצל השואה הנאצית. נדון בדברי ההלכה במוקצה שנמצא על השולחן או על כיסא, האם הוא אוסר אותו בטלטול את השולחן או את הכיסא. ולרגל הסיפור של חלום פרעה בפרשה נביא מקבץ מרתק של סיפורי חלומות מגדולי ישראל. אל תפספסו. אז נתחיל בסיפור על נרות חנוכה בצל השואה הנאצית. סיפר יהודי מווינה על הדלקת נרות שהייתה להם בחנוכה תש"א, סיפור שמופיע באנציקלופדיית שמע ישראל. הימים הסמוכים לחנוכה, סיפר אותו יהודי, הפכו לזמנים של גילויי מסירות נפש, כאשר כולם אוגרים סוגי שמן מכל מקור אפשרי כדי לקיים את מצוות הדלקת נרות חנוכה, גם בתנאי המחסור החריפים ביותר של המלחמה. בהתקרב ימי חנוכה, ממשיך עוד היהודי ומספר, הופצצה גרמניה על ידי מטוסי בנות הברית, לכן הוא עסקנו בפינוי הריסות בתים. באחת הפעמים נצטווינו לפנות עליית גג, שהייתה בפינת עבודה של צייר. התפקיד שנטלו לנו זה להוריד את התמונות, הבדים, את הצבעים, את כל מה שצריך. להפתעתנו, גילינו מאחורי הדברים פח שמן, ממש כמו הנס של פח השמן שהיה בחנוכה. כמובן שלקחנו את הפח שמן והטמנו אותו בזהירות, כדי שנוכל לקיים בו את מצוות הדלקת נרות. באותם הימים הייתה בנו דחיפה פנימית חזקה לעשות הכל כדי לקיים מצוות. אז לכן לא דנו בשאלות הלכתיות, כמו האם ההלכה מחייבת להסתכן כדי להשיג שמן, או מה דינו של השמן הזה. הוא מספר שרבים רבים מביניהם היו חוסכים את מנת מרגרינה השבועית הקטנה שהם היו מקבלים כל אחד, בשביל שיהיה עוד איזה חומר בעירה, עוד איזה מעט שמן, וכל אחד היה מסתיר את מה שהיה מצליח להשיג עד לחנוכה. אף אחד לא היה מוכן לוותר על מצוות פרסום הנס. והוא מסביר שהם הרגישו שכל רגע שיש להם בחיים הוא בניסי ניסים, והם רצו להודות על כך. וכך הם הדליקו את נורות חנוכה בשיר והלל. לא ניתן לתאר, מספר אותו יהודי, איך שרנו את הפזמון מול סור ישועוסי, כיצד זעקנו את סופו של הפזמון חשוף זרוע קודשךו וקורב קץ הישוע, נקום נקמס דם עובדךו מאומו אורשו. זה הסיפור על נרות חנוכה בצל השואה הנאצית. אנחנו אומרים בברכה ובתפילה בעל הניסים בימים ההם בזמן הזה. רב שמשון פינקוס זצ"ל דיבר על הנושא הזה, כמו שהביאו אותו בספר שיחות הגרש פינקוס, שיש המתעוררים לשאול איך אנחנו מבינים את הנוסח של בימים ההם בזמן הזה. האם בזמן שלנו אנחנו גם רואים ניסים? הרי כל הסיפורים של הניסים זה על אירועים שכבר קרו, קריאת ים סוף, ניסי הכניסה לארץ ישראל, הניסים שהיה בבית המקדש. למה רק הדורות ההם ראו ניסים ואנחנו לא רואים בימינו התרחשות של ניסים? ואומר הרב פינקוס, ייתכן שהשאלה לא במקום, אבל התשובה היא לא פשוטה בכלל, ומונח ביסוד גדול והבנה אחרת במהות של הניסים וימי חנוכה. ואני אספר לכם מעשה, אומר הרב פינקוס, כפי שסיפר אותו בעל המעשה בעצמו. הוא היום גר במונסי והוא עובד לפרנסתו כרופא, אבל הוא שוקד על התורה והוא תלמיד חכם. לא כל ימיו הוא היה שומר תורה ומצוות. הוא מספר שלפני שנים הוא היה בלוס אנג'לס, גר ומתנהג כמו חילוני גמור. הוא עבד כרופא בחדר מיון בבית חולים. באחד הימים קראו לו בדחיפות לחדר מיון לטפל באיזה אדם מחוסר הכרה שנמצא ככה מוטל ברחוב אחרי שהוא עבר התקף לב קשה. הרופאים ניסו להציל אותו, אחרי חצי שעה התייאשו, ניתקו את המכונות וקבעו את מותו. והרופא מספר שלפתע הוא שם לב בתנועה ביד של המת. אז בהתחלה הוא חשב שזה עצבים שעדיין מפרקסים אחרי המוות, אבל אחרי זה הוא רואה בעוד תנועות נוספות. הוא מסיר את הכיסוי מעל הפנים של אותו מת, והוא רואה שאותו מת חי. אומר אותו רופא, מיד התחלתי לעשות את הלב שלו. ואז המת מרים את היד ומסמן לרופא להפסיק להתעסק בו. ואז הוא פונה לרופא ושואל אותו, קוראים לך חיים מאיר? הרופא אומר, הוא היה בשוק. זה אמנם השם היהודי שלו, אבל אין שום אדם בעולם שככה קורא לו. כולם יודעים שהוא ברי. רק מסבתא שלו הוא שמע שהשם שלו חיים מאיר. אבל החולה ממשיך והוא שואל אותו, אתה מניח תפילין? אני עונה לו בשלילה, מספר אותו רופא. אז החולה מצווה אותו, מהיום תתחיל להניח. והוא לא גומר בזה, הוא שואל אותו, שוב, עוד שאלה, אתה אוכל כשר? הרופא עונה לו, לא. ואז הוא חוזר ומצווה אותו, תאכל כשר. כשהחולה סיים את דבריו, עצם את עיניו ונפטר. לימים, ממשיך אותו רופא ומספר, בשעת מעשה הוא לא הרגיש שום רושם והשפעה, להפך, הוא מספר שהוא נכנס לחדר של הרופאים ואומר להם, תשמעו איזה דבר מצחיק קרה לי. ושום שינוי לא חל בו מהאירוע המיוחד באותו זמן. לאחר שנים רבות, הרופא הזה התחיל בתהליך של חזרה בתשובה, ומבט לאחור, אז גם את המעשה הזה הוא צירף לשרשר את הסיבות שגרמו לו לשנות את חייו. אומר הרב פינקוס, סיפור כזה ואחרים שכמותו, זה מלמד אותנו יסוד חשוב. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרכי הטבע, וגם בניסים אמיתיים. בעצם סביב כל אדם קוראים ניסים של ממש בכל יום. אבל בני אדם הם לא מושפעים ולא קולטים את מה שמתחולל סביבם. כמו שיש בעולם, בחלל העולם, גלי קול רבים, ובלי כל קליטה מתאימה, אי אפשר לשמוע ולקלוט אותם. אותו דבר הקדוש ברוך הוא מספק לכל אדם מספיק ניסים גם בזמן הזה. אבל הקושי והעבודה שלנו הם היכולת לפתח עין רואה ואוזן שומעת לכל מה שמתרחש סביבנו. וגם בתוך הטבע ניתן לראות ניסים, בחי, בצומח, בשמיים ובארץ. ומסיים הרב פינקוס, עלינו מוטל לקיים סיום ברום עיניכם, ואז נוכל להגיע להמשך של הפסוק, ראו מי ברו אלה. עד כאן בעניין הזה. ונעבור למדור קניין חוכמו. פרקי אובס. אז כתוב במשנה, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. יש פה סיפור מעניין שמופיע בקונטרס קדושת הלשון, על רב אחד שהוא נסע פעם לעיירה סמוכה לעיר וילנה, בדרך חזרה הוא נכנס לבקר את הגאון הגודל חיים עזר גרודז'ינסקי זכר צדיק לברכה. הגאון קיבל אותו כמובן בסבר פנים יפות. תוך כדי השיחה הוא שאל אותו מטרת בו אם הוא צריך לעזרה. אז הוא אומר לו שהוא בדרכו חזרה מהעיירה הסמוכה, שהוא היה באיזה לוויה, הוא נסע להשתתף בלוויה של רב העיירה. הרב חיים עזר הביע את צערו על פטירת אותו רב. פתאום הוא שאל את האורח שלו, תגיד לי, המגיד המקומי הספיד את הרב? ענה לו האורח, הוא באמת היה כן אמור להספיד אותו, הכינו לו איזה שולחן קטן כדי שהוא יעמוד עליו בשעת ההספד, אבל כשהגיע ונעמד על השולחן, העמיד רגל אחת על השולחן, הוא נפל ונפצע קשה, היו צריכים לקחת אותו בדחיפות לבית חולים. רב חיים עזר הקשיב בדריכות לכל מילה ופניו הרצינו. לאחר זמן מסוים שאלו אותו מקורביו מה פשר השאלה ולמה הוא שתק ופניו הרצינו, מה קרה? סיפר להם רב חיים מויזר דבר נורא. לפני עשרות שנים פרץ סכסוך בין רב אותו עיירה שנפטר לבין אותו מגיד. מייססות הנצליח עד שהריב התגבר והתגבר, והם הגיעו אליי ושטחו את הטענות בלשון חריפה ובוטה וממש בטון גבוה. במהלך הדיון התפרץ אותו מגיד בכעס על הרב, והוא אמר לו, אחרי הפטירה שלך אני לא אספיד אותך. המשיך הגאון ואמר, מכאן לומדים שאין הפקרות בעולם. המגיד גזר ככה על עצמו, אפילו שהוא לא התכוון למה שהוא אמר, הוא היה בשעת כעס. ולכן הקדוש ברוך הוא סיבב שהוא ייפול בשעת הלוואה וישבור את הרגל ולא יוכל להספיד את הרב. זה אנחנו לומדים מוסר על מה שכתוב במשנה, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ונעבור לעניין הדיון מעל חנוכה. בחורי ישיבה, האם מדליקים נרות חנוכה? אז מי שנמצא מחוץ לביתו באחד מימי חנוכה, הוא יוצא ידי חובה בכך שאחד מבני הבית מדליק עבורו. ועל המדליק לכוון שההדלקה היא גם עבור מי ששוהה מחוץ לבית. ככה סובר הגאון רבי שמעון זלמן אוירבך. ואם שעת ההדלקה באזור שהוא נמצא מאוחרת משעת ההדלקה באזור ביתו, לדעת רבי משה פיינשטיין והרבייס והגאון הרב חיים פנחס שטיינברג, הוא יכוון שלא לצאת בהדלקה שמדליקים מביתו, וידליק במקום שהוא נמצא. ולדעת רבי שלמה זיינמן, הוא יצא ידי חובה בהדלקה שבביתו. ולדעת הרב אליושיב, ייתכן שהוא יצא ידי חובה בהדלקה שבביתו, ולכן ידליק ללא ברכה. שיטת האור לציון שהוא לא יוצא ידי חובה בהדלקה שבביתו, גם אם הוא התכוון לצאת בה. מי ששוהה מחוץ לביתו במשך כל ימי החנוכה, או רוב ימי החנוכה, דעת הגריס של יושיב שלא ניתן להדליק עבורו בביתו, כיוון שהוא לא נחשב כביתו לעניין זה. וכן בחורי ישיבה וכיוצא בהם, שנמצאים מחוץ לביתם ואינם סמוכים על שולחן אביהם, דעת החזון איש והגריס של יושיב שהם לא יוצאים ידי חובה בהדלקה שבביתם, והם צריכים להדליק בישיבה. ולדעתם, כך הדין גם מבני ישיבות מבני ספרד. אולם הגאון רבן ציון אבא שאול כתב שמנהג בחורי ישיבות מבני ספרד שלא להדליק בישיבה, והוסיף שכן נהג, שכן הורה הגאון הרב עטיה זצ"ל. והגאון רבן ציון אבא שאול כתב שבני ספרד ידליקו ללא ברכה, ואם יש ביניהם בחור בני אשכנז, השתתפו איתו בפרוטה במחיר של השמן להדלקה, והוא יוציא אותם מדי חובה בהדלקה. נעבור למדור פנינה פרשה. אז כתוב בפרשה, אחיכם האחד יאוסר בבית משמרכם. אז יש פה סיפור מעניין, שקרה עם הרב מבריסק. בעיר בריסק פעם נאסר חייל אחד, לאחר שהוא נרדם במשמרת שלו, ופסקו דינו למוות. ובראש השנה לפני תקיעת שופר באו שלוחים מהשלטונות לרב מבריסק, שהיהודי מבקש שהוא יבוא אליו כי הוא רוצה להגיד וידוי. הרב מבריסק סירף, הוא אמר אני לא מגיע. אז הם מימו עליו אנשי השלטון שאם הוא לא, יבוא יענישו ויהרגו את כל בני העיר. הרב מבריסק עמד בסירוב והוא לא התפעל מהם. אחרי כמה זמן השליחים שבו, שליחים חשובים יותר, יותר מכובדים מהראשונים, וקראו לו לבוא מיד. וגם אליהם הוא לא הקשיב, הוא לא הלך. כעבור כמה שעות באה משלחת שלישית לדבר עם הרב, אבל הפעם הם באו להודיע לו שכבר אין צורך שילך איתם בגלל שפסק דין המוות בוטל. עד כאן היה הסיפור. אחרי זה הסביר הגריז למה הוא התעקש שלא ללכת אל האסיר. הוא אמר הרי באמת אותו חייל יהודי הוא חף מפשע שהוא לא חייב עונש מוות. אם הייתי הולך אליו, אז מיד שהוא היה מסיים את הוידוי, שזה היה הבקשה האחרונה שנוהגים לכבד אותה, היו הורגים אותו. מה יוצא? שבהליכה שלי הייתי גורם להריגה של אותו יהודי והיה אסור ללכת. מה שבשביל סירובו איימו להרוג את כל העיר? הרי בזה הדין שכולם יהרגו ולא יעברו. עד כאן הסיפור הנפלא הזה שמופיע בתללי אורות. ונעבור למדור הדף היום מבעלוכה. מוקצה שנשכח על השולחן, האם הוא אוסר את השולחן בטלטול? חפץ שמותר לטלטל אותו בשבת, שהניחו על גביו לפני שבת חפץ של מוקצה, על מנת שיהיה מונח עליו בשבת, אז החפץ שמותר לטלטל אותו נעשה בסיס לדבר האסור, והוא אסור בטלטול גם במקרה שהמוקצה נפל ממנו כבר. אבל אם לא הייתה בכוונתו שהמוקצה יהיה מונח שם בשבת, אלא רק שכחו את זה, אז החפץ אינו נחשב כבסיס לדבר האסור. ואם בשעת הנחת המוקצה על החפץ הייתה דעתו שישאר שם בשבת, ואחר כך הוא נמלח להסיר אותו, אבל הוא שכח לעשות את זה, אז יש אומרים שהחפץ לא נחשב כבסיס, ויש שמסתפקים בדבר. ואם הוא הניח על החפץ המוקצה גם חפץ של אתר, שחשוב יותר מחפץ המוקצה, אז אין החפץ התחתון נעשה בוסיס. ואם יניח את המוקצה על חפץ התחתון, והיה בדעתו להניח עליו גם חפץ של אתר, רק הוא שכח לעשות את זה, נחשב החפץ כבוסיס. ויש, יסתפק בדבר.